שלום לכם מאזינים יקרים, גם היום אנחנו בפרק נוסף ומרגש בסדרת הפודקאסטים של תיקל מעל הרדאר. כזכור, איה שני ואיתן מסוארי, שנינו חברים בקבוצת הדבופס בתיקל, חברת מומחים שפזורה ברחבי התעשייה, ואנחנו כאן מנסים להעביר לכם את מה שאנחנו למדים וחווים ביומיום במשימות שלנו, ובכלל להיפגש עם אנשים מעניינים.
אז הפרק הזה הוא פרק אחד מסדרת פודקאסטים שהקלטנו ב-14 בנובמבר 2022, באירוע טק רדאר קון בזאפה תל אביב החדש במתחם מיטאון. איתן ואני התמקמנו בחדר האומנים עם מיקרופונים, שולחן וסאונדמן אחד העונה לשם נתי. מדי פעם משכנו באסרטיביות רבה את אחד מהדוברים והושבנו אותם לענות על קושיות בנושאי קריירה. ניסינו להציב עמדות לא פופולריות לשם הדיון, התפלמסנו, התפלפלנו, צחקנו, כעסנו והתרגשנו, ובסוף יצא מזה פודקאסט.
אז נמצא איתנו כאן עומר ון קלוטן, פרינסיפל אינג'יניר בפורטר, פורטר או פורטר?
פורטר, פורטר.
פורטר. עומר הוא מה שנקרא עבר הכל מתוכניתן צבאי, דרך סטארט-אפים וחברה גדולה או שתיים, מגוון תפקידים בעולם התוכנה ומרצה מעל עשור בתחום. וכפנליסט בכנס היום תפסנו אותו לעוד שיחה. היי עומר.
אין, בוקר טוב.
אז עומר, תגיד לנו קצת, ספר לנו על עצמך. בוא נתחיל בכמה משפטים, אם תוכל, איתן נציג אותך, אבל אם תוכל לתת קצת טיפה עומק.
סבבה, אז כן, אני באמת נמצא כבר מעל 20 שנה בתחום, וזה רק באופן מקצועי, לפני זה הייתי מילדי הפיסי, מה-286-80 שהיה מונח באמצע הסלון, אז מאז הילדות באמת...
קראטקה.
קראטקה, זה אי אפשר לעבור בשלב הראשון כילד.
הנה, שיחד דינוזאורים.
כן. אי אפשר, זה פשוט אתה כזה, טוב, אני מת, וזהו. אז היה את זה, זה היה מדהים ומלהיב, ועולם חדש ושונה לחלוטין, והמקום שבאמת נפגשתי עם, עם העובדה שאפשר לשנות את הדברים שם, ולשנות את המחשב ולכתוב קוד, זה היה בנוער שוחר מדע, באוניברסיטת בר אילן, בכיתה ה' או ו' או משהו כזה, ואני לא אשכח שבאתי, היה איזשהו פרויקט של לשים מחשבים בכיתות, וזה היה איזשהו פשוט בלוק שמונח בצד של הכיתה, ואף אחד לא יודע מה לעשות איתו, ואני פשוט באתי עם דיסקט יום אחד, ואמרתי למורה שלי, אני רוצה להראות לך משהו, וראיתי לה אנימציה של פרצוף מדבר.
וואו.
והיא הייתה כזה, מה? מה קורה פה עכשיו? אתה עשית את זה? אתה בטוח שאתה עשית את זה? וכמובן שזה היה קוד הכי מחריד בבייסיק, כאילו, לא למדתי לולאות עדיין, זה היה כאילו...
איזה ילד חמוד,
זה
פרצוף.
זה היה קופי-פייסט עם זה...
אבל למדת קופי-פייסט.
זה למדתי המון קופי-פייסט.
איזה ילד חמוד, עושה פרצוף, אתה יודע מה אנחנו עשינו? עשינו על דיסקט כזה עם Yes, No Answers ו-Welcome to the Pentagon. כאילו פרצנו.
לא, פרינט איתן ו-Stream go to 10.
זה היה ממש, אתה שם את המחשב, והוא כאילו, מה אני אמור לעשות עכשיו, לחבות את המחשב?
יש מלא אנשים מתחת לגיל 30 שאין להם מושג מה אנחנו אומרים עכשיו.
וזה בסדר גמור, אני חי בסדר גמור עם הדבר הזה. זהו, זה המסלול הטבעי הוא ללכת להיות מתכנת בצבא, או כמו שקראו לזה פעם, תוכניתן, ואמרו לי שאם אני ממשיך לקרוא לזה ככה, אז it really dates me, ולהפסיק. אז הייתי מתכנת בצבא, אבל התחלתי את המסלול שלי בעצם בלהיות מדריך בקורס תכנות. ושם למדתי כמה אני נהנה לעבוד מול קהל ולדבר, שזה היה ממש ממש כיף, ומאז זה פשוט התחיל. העמידה, ספציפית העמידה מול קהל,
כמו שאומרים, אנחנו עוד נשוב לנקודה הזאת.
אני מאמין. אבל לא הרבה זמן אחרי זה עזבתי את ההדרכה, כי האצבעות שרפו לי, ואז עשיתי את השירות הצבאי, והתחלתי את המסלול מחוץ, כמו שאני אוהב להגיד, ערימה של סטארט-אפים, וגם זה שתי חברות גדולות. אני חושב שהדבר הכי מעניין שהיה אז, ואנחנו באמת, כאילו, היום אנחנו נדבר בפאנל על IC track, אז לא היה דבר כזה באמת. וכאילו, בצבא יש בערך את הדבר הזה של אם אתה נגד, אז אתה מקצוען, מקצועי, סליחה, ואם אתה קצין, אז אתה הולך לנהל. כמובן שיש יוצאים מן הכלל וזה, אבל זה היה המקום היחיד שראיתי את זה בו. ויצאתי החוצה ואמרתי, טוב, אז קרייר טראג'קטורי, CTO, אני מניח, מתישהו אני אגיע לזה.
זה מה שאמרת לעצמך בגיל 20 ו-whatever, כשיצאת מהצבא? איזה ילד רציני.
אמרתי, בסופו של דבר לשם אני אגיע. כאילו, זה, ורציתי לעשות תואר, אבל זה היה בגלל שהצבא מכין אותך ממש לקריירה, אז התואר היה יותר בשביל הכיף, וזה היה ממש כיף, אני חייב להגיד. והתחלתי לעבוד בכל מיני חברות. יצא לי אפילו לנהל קצת.
אז בדרך כלל יש ציר, סליחה, אני כבר, בטח. אני קוטעת אותך לשני. בדרך כלל יש לאנשים ציר בקריירה שלהם. נגיד, עד עכשיו מה שאמרת, אז תיארת משהו שמצד אחד זה הנזון, ששרף לך באצבעות, מצד שני הדרכה. ופתאום אתה עושה משולש, אתה שובר לנו את כל מה שזה, סתם אני צוחקת, אבל אתה פתאום מכניס פה גם עוד משהו. אתה אומר, יש לי גם הדרכה, גם הנזון, אבל גם ניהול, שזה כבר מכניס עוד דבר, וזה דווקא נורא מעניין בעיניי.
זהו, אז היה הרבה תמימות, אני חייב להגיד, זה לא היה, לא היה באמת, ואת באמת צודקת, זה היה בגיל יחסית צעיר, אבל עם שאיפות מאוד גדולות, ויצי רביעי שייכנס לסיפור עוד בהמשך, שזה בכלל נהדר. אז המשכתי לעבוד בזה, הייתי גם בלייב פרסן, הייתי תקופה גם בערך ראש צוות, אז בערך מנהל, ואיפשהו ב-2013 הצטרפתי לחברה בשם At My Day בתור עובד ראשון ו-CTO. איזה יופי, החלום מגיע למיצוי. וזה היה תקופה מאוד קשה בחיים. החל מנקודה מסוימת, גם נולד לי ילד הראשון בנקודה מסוימת, וגם הפכתי להיות גם מי שמוביל את הפרודקט בנקודה מסוימת, אז הנה הציר הרביעי שהבטחתי. היה ממש כיף, מעניין וקשה. וזו הייתה תקופה קשה שבה הבנתי שאני לא, כנראה לא אמור לנהל אנשים. עשיתי שם הרבה טעויות, אין מה לעשות. הייתה תקופה מאוד אינטנסיבית, חבר'ה מאוד טובים, ואני מאוד שמח שיצא לי לעבוד איתם, אבל CTO טוב לא הייתי.
סבבה.
מצד שני, זה עשור אחורה, מי יודע מה היה קורה, אם הייתי מנסה
גם אנחנו היום. מדברים פה מפרספקטיבה.
ברור.
זה דברים שאתה היום בא ואומר, יש צירים, יש שאיפות, יש חלוקה, ברגעים האלה אין לך מושג.
אני גם חייב להגיד שאני, כאילו, גם היום הייתה לי את השיחה פה ב-Holloway Track הנהדר של הכנס, של אנשים שכאילו 10 שנים אחורה, זה אנשים אחרים.
ברור.
זאת אומרת, אם פגשתי מישהו לפני 10 שנים ויש לי כאילו פרספקטיבה עליו, אז הוא לא בהכרח אותו בן אדם היום.
ברור.
וזה מעניין להסתכל גם על עצמי
בטח
בפרספקטיבה.
בטח בעצורים האלה.
זה,
לא
דווקא, זה דווקא מעניין מה שאתה אומר. כי אני לא ראיתי הרבה שינויים. האמת שתלוי מאיזה גיל לאיזה גיל. אולי מ-20 ל-30, כן. אבל מ-40 ל-50.
אנשים נעימורים, אנשים, כאילו החיים שלהם מתאפקים מצד לצד. לשאוף לנסוע להודו, אתה פתאום שואף ל... לא יודעת מה הצעירים רוצים היום, בית?
מה הצעירים רוצים היום?
אני ויתרתי על השאיפות שלי הגשמיות, נקרא לזה כך. אבל כן, המסלול הוא כאילו מאוד מאוד שונה.
דיברת על הקטע של ניהול, שלא בא לך על זה.
כן, זה חצי לא מה שאני פשנט לגביו, וחצי העובדה שאני, יש לי ציפיות מאוד גבוהות מעצמי, ואני יודע ש... מה שיכולתי לעשות באותה תקופה שניהלתי, זה להיות מנהל בינוני ומטה. אז העדפתי לא לעשות את זה לאנשים יותר.
יש גם עניין של אנשים...
האמת שכל הכבוד.
באמת כל הכבוד.
אני מכיר לא מעט מנהלים שלא מבינים, אבל בסדר.
שהזן סטפ דאון, כן. זה ציר שבאופן כללי בהייטק הוא נורא נורא מעניין, כי בסוף זה כזה, העיקרון הפיטרי וכל הווג'רס הזה מסביב, אבל בסוף האנשים הטובים טכנית מתקדמים, מגיעים לנהל אנשים, והם כאילו רוצים, הם כאילו דוחסים את כל היום שלהם, ואז הם באים ב-6 בבוקר עד 8 כדי להספיק לתכנת. כי תמיד יש את הקטע הזה.
זהו, ואני חושב שחלק מהריאליזיישן של כאילו ההבנה של ה-IC track, של ניהול הוא מקצוע.
כן.
ומתוך זה, אז אוקיי, אם הניהול הוא מקצוע, אז מי יכתוב את הקוד? אז כן. יש אנשים, אני צריך אבל אנשים שיהיו, יהיה להם ספיר אוף אינפלואנס גדול. אז אוקיי, יש IC track. אז אפשר להתקדם בשני אפיקים במקביל.
אז בוא תן לנו כזה נאום מעלית של...
רגע, IC רק ל...
איך אתה רואה את IC? כי יש פה הרבה דיבור על IC בכנס, וסבבה, ונדבר על זה, וזה ראשי תיבות של individual contributor, או whatever, סבבה. איך אתה מתרגם את זה אליך? איך אתה רואה את זה, ומה הנקודה שהכי, נגיד, גרמה לך להגיד, זה אני?
כן, אני באמת היה את הניצוץ הזה של זה אני, כשהצטרפתי ל-WeWork ב-2018, הצטרפתי בתור סטאף אנג'יניר, ואז כאילו, אני אוהב לצחוק על זה שהשלוש שאלות שהיו שואלים אותי כשהייתי אומר, אני סטאף אנג'יניר ב-WeWork, היה, אוקיי, באיזה חברה? לא, 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 ב-WeWork, ב-WeWork Technology, ואז השאלה השנייה הייתה כזה, למה WeWork צריכים מתכנתים? ואחרי שהייתי מסביר את זה, הם אומרים, אוקיי, מה זה סטף אנג'יניר?
אז אולי תסביר את זה.
אז תגיד, מה זה סטף אנג'יניר? ולמה ב-WeWork?
שאלה מצוינת, בכלל לא היה פה סטאפ. אז יש המון טייטלים שונים, והם מתרגמים באופן שונה בכל מיני חברות שונות, וזה הדבר הזה קצת גורם בלבול, ואני מבין את זה. בדרך כלל, מאיך שאני מכיר, יש ה-IC track, ה-individual contribution track, הוא בעצם אומר, יש אנשים שצריכים פוקוס על חלקים אחרים מהמערכת ומהעבודה היומיומית. אז אני בדרך כלל נותן את זה, יש איזשהו ציר בין הטקטי לאסטרטגי. טקטי זה, אני הולך לכתוב בגים. כן, אני הולך לכתוב גם בגים, אבל אני הולך לפתור בגים קודם כל, אני הולך לכתוב טסטים, אני הולך לדלבר פיצ'ר, זה מאוד טקטי. מהצד האסטרטגי זה, אוקיי, איפה אנחנו עוד 5 שנים? זה הסופר אסטרטגי. עכשיו, מהצד הניהולי, סבבה, אפשר לדבר על כוח אדם, ומבנה ארגוני, ומהצד הביזנסי יש איפה אנחנו נהיה כביזנס וזה, אבל מצד התוכנה, איך אני מביא את הארכיטקטורה למקום שאפשר יהיה לשנות אותה, לכיוונים שאני מבין שהביזנס הולך לכיוונם. איך אני בונה את התרבות פיתוח המקצוענית, ואיך אני נותן את הכלים כדי שאנשים יוכלו לעשות את העבודה המקצוענית יותר. מלא 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 דברים. עכשיו,
אתה אומר, מעבר לארכיטקטורה, שזה, אנחנו כל היום מדברים על זה ודשים בזה, אתה אומר, אני לוקח את הארכיטקטורה ומניח אותה על ציר הזמן. אני מוסיף פה מימד של גם קדימה. כי הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, בוא נבנה את הארכיטקטורה של המוצר, חושבים שנה קדימה, חושבים כמה פיצ'רים קדימה, אבל אף אחד לא חושב, והנה צריך להוסיף עכשיו עוד מוצר שיתחבר לזה, עוד דברים כאילו שהם יותר גדולים, ואז מגיעים לזה, ואז צריך לעשות ריפקטור, וכולם כועסים. אני אומר ריפקטור בעדינות, כן? בעדינות רבה.
אז אין דבר כזה לדעת, אבל יש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעשות, שאומרים, אוקיי, ההחלטה הזאת, האינטואיציה שלי, או מה שלמדתי מהקונטקסט המאוד רחב שאני מקבל מעצם תפקידי, גורם לי להבין שההחלטה הזאת, יש מצב שתשתנה, וזה בסדר. או לחילופין, אני רואה פה משהו עם עומק מאוד מאוד גדול של essential complexity, שאומר, הביזנס עצמו מסובך. איך אני גורם לזה שאנחנו לא מוסיפים סיבוכיות accidental complexity על הדבר הזה? איך אני לא מוסיף סיבוכיות של, לא יודע מה, לשים 5,000 microservices על איזשהו חתיכת business logic? זה יהיה קצת קשה לתחזק את זה אם הדבר הזה ישתנה. אז אני, כן, הדבר הזה של ארכיטקטורה לאורך זמן הוא משהו שמאוד, אישית אותי מאוד מעניין, אבל אני אחזור חזרה ברשותך לשאלה שהתחלנו ממנה של, אז מה ההבדל בין כל מיני טייטלים שונים ב-IC track? אז השאלה היא, מה התמהיל בין האסטרטגי לבין הטקטי שעושים? אז למשל, אני יושב כפרינציפל אנג'יניר, ורוב מה שאני עושה זה אסטרטגי. לפעמים אני כותב קוד, לפעמים אני יושב ועושה code reviews, לפעמים אני מדבר עם החבר'ה של, אוקיי, סבבה, בוא נפתור את הבעיה הספציפית הזאת ללקוח הספציפי הזה. אבל רוב הזמן שלי, by definition, מוגדר שאני, כאילו, מוקדש לזה שאני אעשה עבודה אסטרטגית יותר. אני אחשוב 2 קדימה. אני אחשוב מה יקרה, למשל, כשהצוות יגדל פי 2. מה יקרה, איך הטכנולוגיה תהיה מוכנה לזה? ולבנות לכיוון הזה אפילו, ולעשות טרייד-אופים.
כן, ראיתי הרבה מקומות שהם עבדו איזה 5 שנים עם 100 לקוחות, ואז כשהכול הצליח ונהיו 30,000 לקוחות, אז פתאום לא הבינו איפה הבעיה. אבל כן. אבל בוא ננסה ככה לצאת רגע מהאסטרטגי והטקטי. אני עושה חשבון מהיר, אתה עם ה-286 וכדומה, אז זה אומר שאתה נכנסת לשוק בעצם בשנות ה-2000 ומוקדמות.
בהחלט.
מאז ועד היום, מה לדעתך אבני הדרך החשובים שהתפתחו בתחום? לאו דווקא באופן אישי, בכלל בתחום.
אני חושב שאחד הדברים הכי, נסתכל על זה בצורה, יש 2 אופנים שאני רוצה לדבר על זה, אחד הטכנולוגי והשני האנושי. אני חושב שבצורה הטכנולוגית, המהפכה הכי גדולה שאני יכול לחשוב עליה זה הענן. אני זוכר שאני,
איך אנחנו שנינו מעניינים, דבוקס, ענן. כן, כן,
זה בקטע של,
שזה הכלבים על הדשבורד, כן, כן.
זה בקטע של, מה עלות הכניסה למשחק? כמה אני צריך לשים מראש בשביל לשחק במשחק הזה?
לפני כמה זמן עשינו חישוב, כמה עולה לחברה לעבור לקוברנטיס. רק על לזכור את המהנדסים, טירוף.
כן, כן, עבדתי בחברות שהייתי סוחב שרתים פיצות כאלה על עגלות, ודוחף אותם לתוך ריאקס וזה. אז כן, היה את זה. הקטע הוא שהעלות הייתה כל כך גדולה של להביא את החומרה, וחומרה היא לא בהכרח הדבר האופטימלי, ולא בהכרח הסקייל הוא מה שמתאים, ולהביא את האנשים שיתחזקו את זה, ויבנו את זה, ולתכנן מראש מספיק זמן את הגדילה העתידית, ולהשקיע את הכסף, ואת הזמן, ואת האטנשן של אנשים, ולגדול, והקלאוד פשוט זרק את כל זה לפח, ואמר כאילו, תעשו מה שאתם רוצים, המכונות נמצאות באיזשהו מקום בווירג'יניה, גו.
לי נפל האסימון כשאמזון הפסיקו לחייב לפי שעה והתחילו לחייב לפי דקה. אז הבנתי כן. שזה קרה. כן, שכאילו קרה זה, פה אנחנו משהו, כן. המהפכה כבר כאן, כאילו.
אז זה, ואני חייב להגיד שיש עוד כל מיני מהפכות נהדרות שקרו
בדרך. רגע, אמרת טכנולוגי, ומה בחלק השני?
בחלק האנושי אני חושב ש... זו שאלה מאוד טובה. אני חושב התעשייה גם התבגרה מבחינת היחס של אנשים, והיחס מה זה להיות מקצוען. ולהיות מקצוען זה כבר לא להיות, לשבת באיזשהו מרתף חשוך ולכתוב קוד 25 שעות ביממה, אלא להיות גם חלק מצוות, ולהיות חלק מקבוצה, ולעשות גם לעבוד נניח באיטרציות, שזה משהו של, אוקיי, מה שמצחיק זה שווטרפול, כתהליך של בוא נעשה את הדבר הזה, ואז נעשה הנדוף לשלב הבא וכו' וכו', הוא בכלל מעולם לא הייתה שיטה, הוא היה כאילו...
הוא לא מעולם התוכנה גם במקור, הוא מעולם הבנייה, הוא מעולם...
הייתי לך אפילו מעבר לזה, בספר שבו זה הוגדר, הוא היה, כאילו, הפואנטה בלהגדיר אותו היה, זה לעולם לא יעבוד. אני לא צוחק, ברצינות, כאילו, בקטע של, אוקיי, בוא נשים לכם שיטה שכולנו ברור לנו שהיא לא תעבוד לעולם. וכולם כזה, זו שיטה שנורא נורא קל לממש אותה, אני אממש אותה. וואו. אז אני מאוד אוהב את כל בצד האנושי, גם כאילו כל ה-Agile Software Development, לא Agile בקפיטל A עם טריידמרק בסוף, אלא Agile ב-Agile Software Development, החשיבה הזאת של... לעבוד באיטרציות, לבדוק מה שעשינו מול באמת פידבק לופס קצרים של מול הלקוח, כאילו, האם באמת בניתי את מה שצריך להיבנות, ולא אחרי שנתיים להניח איזשהו בלוק מוצר על השולחן ולהגיד, זה. ואז כאילו להיות מאוד מופתעים שזה לא מה שרצו, שזה גם חברות כאלה ראיתי.
זה גם הפך חלק מהפיזי למיותר. תחשוב שפעם אנשים היו שולחים מגשי פיצות, או איזשהו הרדוור ללקוח בארצות הברית, עם שילוח וזה. והיום אתה מעלה את
זה. זה חייב להגיד, דרך אגב, שלהגיד מגשי פיצות, יש הרבה אנשים בתוך בקהל שכנראה לא יודעים על מה אנחנו מדברים וחושבים מגשי פיצות אמיתיים.
כן, כן.
אז היו שרתים שהיו מכניסים אותם לתוך ארונות, והם היו נראים פשוט כמו מגש פיצות.
שברוחב יו, וזה כאילו.
כן, אחד יו,
זה...
זה
מעניין, מה שאתה אומר, כי האמת ש...
אבל זה מעניין מה שאתה אומר, כי האמת שרוב האנשים שאני שואל אותם על הענן, לא, סליחה, רוב האנשים שאני שואל אותם על המהפכות של ה-20 שנה האחרונות, אז הרוב לא אומרים ענן, יש הרבה שאומרים ענן, אבל יש עוד שני דברים שהם כאילו בתוך התחרות, זה Web Services.
הדוקר היה חייב לקרות בשביל שאפשר יהיה ענן, תכלס.
שאלה היו באמת
כאילו מהפכות. כאילו אפשר לעלות ש... בלי, נכון, כאילו... בסדר, אבל זה...
דוקר, את יודעת, זה לא, אבל אלה שתי, אבל, וזה מדהים, כי אתה, כשאומרים את המילה ענן, אז זה לא פיור טכנולוגי, זאת אומרת, יש פה גם הסתכלות של איך אני מרים את כל העסק מהר,
מעבר לכותב קוד.
אני לא צריך...
לא, אבל זה נכון, כי זה באמת, אני חושבת שזה באמת, ממה שאמרת קודם, שאתה מסתכל על הדבר בצורה יותר רחבה, זה באמת מביע את העניין הזה. לי עלתה דווקא שאלה אחרת, כי אתה מתאר פה משהו, אין לי כל כך דוגמה, נגיד, אתה מתאר איזשהו תפקיד שהוא לוורן בפט בעולם הכסף, רק בעולם התוכנה. כאילו, אתה צריך פה, אם אתה בונה עכשיו מערכת ל-15 שנה, 5 שנים קדימה, אתה צריך שיהיה לך כבר כמה מערכות כאלה מאחוריך. עכשיו, איך אתה מתחיל דבר כזה בכלל? אני אגיד את זה הכי פשוט. איך יש לך את האומץ לבוא ולהגיד, תראה, אז עוד שנתיים אני חושב ש...
אז קודם כל, זה שאלה נהדרת, והורדת אותי איזה כמה שלבים בסולם ככה.
לא, התכוונתי, חלילה, אני באמת מסקרנות, כי זה חתיכת, זה קפיצה.
לא, את צודקת. אני חושב שאחד הדברים שעם השנים למדתי זה ענווה, יותר ויותר, ויותר להבין שזה כמו הדאנינג קרוגר של כאילו, אוקיי, אני בנקודה של, אני לא יודע כלום, אבל יש לי ניחושים סבירים. אז חוץ מלעשות הרבה מחקר, כדי לנסות לוודא איזשהו היפותזה או משהו כזה, אחד הדברים שאני מאוד משתמש בהם זה, בגלל שראיתי הרבה דברים בקריירה, האינטואיציה נבנתה. וכשאני מסתכל, את יודעת, אנשים אומרים, האינטואיציה שלי אומרת ש-X, אז הדבר הראשון שאני אומר להם זה, אוקיי, סבא, בוא תסביר לי למה זה אומר זה, ואני עושה את זה לעצמי גם, אני אומר, אוקיי, נראה לי שמערכת המוניטורינג שלנו צריכה להיות ככה וככה וככה, זה נראה לי נכון. ואז אני מנסה לשבת ולפרק את זה, לשים את זה על איזשהו one pager בקטע של, לכתוב זה מאוד מזכך, את התהליך החשיבה. לפעמים אני מגיע למצב שאני אומר, אוקיי, טעיתי, אבל אני מבין למה טעיתי, ולמדתי מזה משהו ממש ממש טוב. וככה גם, כשאני בא ואני אומר, נניח, למנהלים שהם הפירס שלי, או דירקטור שהוא המנהל שלי, או לאנג'ינירס שהם בצוותים, אני אומר להם, אני אומר להם, תעשו כי ככה הצו משמיים זה, אלא בקטע של, אני אסביר לכם, ואני רוצה שאתם תבינו למה אני בכלל אומר את מה שאני אומר, ולא תגידו לי, כן, כי יש לך אינטואיציה טובה, כי זה לא נכון. אני לא רוצה אף פעם שמישהו יגיד לי, סבבה, כי אמרת. זה נורא.
אני רוצה להכניס ענק, סליחה.
אבל תמיד, תמיד אתה תגיע לאיזשהו מודל סטוכסטי, זאת אומרת, תגיד, הסיכוי פה שאנחנו ניפול הוא גבוה, אבל אתה לא יודע להסביר למה
הסיכוי גבוה. ככל שאתה עובד דברים יותר גדולים, וזה לא משנה מה, אז אתה יכול לעשות אחד משניים, או לפרק את זה, כמה שאתה יכול לגורמים, ואז להגיד, אוקיי, סבבה, אני מניח שכל הגורמים האלה ביחד בונים את התמונה הגדולה, והנה הצלחתי לבנות את זה. ומתעלם לחלוטין מהעובדה שמכל העולם של systems thinking, של הדבר שאתה בונה הוא חלק מדבר יותר גדול, והוא דבר, חלק מדבר יותר גדול, ויש אינטראקציות וכל מיני דברים כאלה. או לחילופין, אתה יכול להגיד, אני אעשה את כל הדברים האלה, וכל הניחוש במרכאות, או כל החוסר ודאות הזאת, היא built in לתוך המודל. ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא ב-100% ודאי לגבי זה, נניח, אני ב-70% נראה לי שזה נכון, אבל זה good enough, בוא נלך עם זה, כי חוסר החלטה, או חוסר קבלת איזשהו, כן, החלטה, זה יותר גרוע, כאילו, יותר גרוע מלקבל החלטה לא נכונה ולתקן אותה. כל עוד אתה משאיר את הדלת פתוחה לתקן את ההחלטה הזאת, אז הרווחת.
אני רוצה להכניס פה איזושהי אנקדוטה. אני, היה לי איזה רגע של הערה מטורפת בחיים, הלכתי ללמוד עיצוב תעשייתי, למדתי קצת יותר טוב לעבוד עם מסור מולחן, כל השאר די הגעתי מוכנה מהבית, אבל...
סקיל טוב לחיים.
לגמרי. אבל היה רגע שלימדו אותנו חשיבה יצירתית או משהו כזה, ופשוט... כל ה... לא יודעת, הייתי כבר בת 30 ומשהו, כן? כל ה-30 ומשהו שנה של התסכול שאף אחד לא מבין אותי, פתאום מישהו כתב את זה על הלוח. סליחה שאני עפה על עצמי פה, כן? אבל הראו ממש את התהליך השיבה של אנשים שחושבים בצורה יצירתית, של השמשות ולפתוח רעיונות ולקחת שלושה ולסגור וכל מיני כאלה. זה דברים שאני עשיתי בצורה אינטואיטיבית. אם אני מנסה לקחת את מה שאמרת ולשים את זה, כאילו אצלי בראש, בקונוטציות שלי במשפט, זה אני חושבת שמעבר למקצוענות ולבחור עם הקפוצ'ון בגרז של אמא שלו, נהייתה איזושהי פתיחות לחשיבה, זה סבבה שלמדת באוניברסיטה, זה סבבה שאתה יודע מתמטיקה, זה סבבה שאתה יודע שיש לך חשיבה אנליטית, זה goes without saying, אתה צריך את זה. אבל פתאום אם אתה בא, היום מדברים הרבה על soft skills, אבל אם יש לך משהו שהוא קצת יותר, חשיבה שהיא קצת יותר יצירתית, שהיא קצת יותר יכולה לעשות zoom in וzoom out, תוך כדי עבודה, הרבה פעמים אתה כותב קוד, אתה נכנס לזoom in, כי זה מה שאתה צריך לעשות, ואתה אומר, רגע, אבל דיברתי קודם בקפה עם מישהו, וזה הולך לדפוק לו הכל. הגמישות הזאת, היצירתיות הזאת במחשבה, זה משהו שהוא נכנס בשנים האחרונות, נראה לי, זה קיבל כבוד, נקרא לזה ככה, כי תמיד היו את האנשים האלה.
נכון.
אבל אני ממש, כאילו, תוך כדי השיחה, כל מה שעולה לי זה שאתה בעצם אומר, אני יודע לחשוב בכל מיני צורות. יש לי חשיבה אנליטית על הכיפק, אני יודע, זה פרצתי משחקים שהייתי קטן, אבל אני גם יודע להבין איפה זה יושב בתוך היקום. אני לא משהו בועה תלושה.
כן, ואני כן אסייג ואגיד, אני טועה לא מעט, וזה בסדר, וזה חלק מהעניין, וכל הפואנטה היא ללמוד מהטעויות שלי ושל אחרים, בסופו של דבר.
גם חלק מהעניין בחשיבה יצירתית, שבהגדרה שלה היא תהליך. בחשיבה אנליטית, אתה בא לפתור דרגיל במתמטיקה, יש לך בסוף פתרון, סופי. נניח שאני אומרת את זה. אבל... כי זה עלה לי, והייתה שם שביב של מחשבה של הצנזר, אבל אני לא מספיק חזקה.
לא, עשית פאוזה בין הפתרון לסופי, אבל לא נחשב. אוקיי.
לא, אנחנו חותכים את הקו הזה עכשיו.
טוב שאת לא עושה את זה ברקב, לא משנה, נו.
בכל מקרה,
ידעתי שאינו.
ואתה מביא פה משהו, איזושהי איכות של תהליכים, וראייה לטווח רחוק, ובעיניי, כאילו, אני לא מכירה אותך, אבל מהשיחה עולה שאתה פשוט הבאת המון את הצד השני של המוח, וזה מקסים בעיניי, כאילו, זה מאוד מאוד חשוב.
תודה, אני מניח.
כן, זאת הייתה מחמאה, כן, התשובה היא כן.
תודה.
שזה, I presume, שזה...
מה ישראלי מניח?
שזה מעביר אותנו לשלב השאלות יאיר לפיד.
מה הייתי עושה אם לא הייתי בתחום? וואו.
זהו, זה קרוב.
יש את התשובה שאמרו לי שאני אעשה, ויש תשובה שאני חשבתי שאני אעשה.
אז תביא את שתיהן.
אז אני חשבתי שאני אעשה משהו בעולם האומנות, לא יודע, ציור, פיסול, whatever, אני מאוד אוהב את זה. אולי אומנות דיגיטלית, כלשהי. וואה, איזה יפה. סגרת את
זה. זהו, סגרנו מעגל, תודה רבה, שלום. אני הייתי איה, כן.
כן, ממש ככה.
אני חושב שעלינו פה על משהו.
מה שאמרו לי זה, שאני אהיה גנן בגן ילדים. כי אני זוכר שלגדול שלנו חיפשנו גן, ופשוט היינו, כל מקום שהיינו מגיעים, אז כאילו, היו ילדים מתקבצים מסביבי, ואני כזה, איזה כיף, איזה כיף, וזה, והייתה אפילו גננת אחת ששאלה אותי, אתה מהמקצוע? אני כזה, לא, אבל אני פשוט נהנה מזה. יש מצב שהייתי מתאבד אחרי יומיים שם, אבל זה כל כך כיף.
כן.
ילדים זה דבר נהדר.
ילדים זה שמחה, טוב, די, היה.
כן, אז בואו נחזור לעבודה.
אז אם אנחנו מדברים על גן ילדים,
לג'וניור.
איך אני מחבר, לא, איך אני מחבר.
אני חושב ש...
מה היית מעץ לג'וניור?
אחד הדברים שמאוד צריך לשים לב אליהם זה שיש המון 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 מידע. המון מידע של אתם צריכים לעשות ככה ואתם צריכים לעשות ככה, ולכו תהיו יותר טובים בעבודת צוות, ולכו תהיו יותר טובים בלתכנן, ולכו תהיו יותר... כאילו, עזבו. הבסיס הוא בסיס טכני. וזה כולם צריכים. וככל שאתם יותר ויותר תעשו את הבסיס הטכני הזה, אתם גם, אם אתם לא באים עם איזשהו סט ערכים מאוד מאוד סדור של אני רוצה לנהל אנשים, אז אתם תלמדו גם יותר על מה יש בעולם הזה, ואיזה דברים, איזה קווי קריירה יש, ומה מעניין אותי, אם מעניין אותי יותר, נניח, בקאנד, מעניין אותי יותר פרונט-אנד. יכול להיות שבכלל אני עושה עבודת פרונט-אנד מלא זמן, והצד האסתטי מאוד מעניין אותי, ו... אני פשוט אגרר והפוך להיות בעולם הוויז'ואל דיזיין, כי זה מה שמעניין אותי יותר, אי אפשר לדעת. אז תחקרו, קחו את הזמן. בול, כן, כן, 100%.
כן, אבל העניין הוא גם כן להתמקצע while you're doing it, כאילו לא... זו דעתי, כן, אני סתם...
קחו את כל הקשיים כהזדמנויות ללמוד, ובאמת תשקיעו את הזמן הזה בלמידה, explicitly ללמוד, של כאילו, אוקיי, סבבה, אפילו יש אנשים שעושים אינטרוספקציה בסוף היום, ואומרים, אוקיי, סבבה, אוקיי, היום הזה היה טירוף, אני מת, 12 שעות עבודה, כי היה לנו איזשהו משהו, איזה קרנץ' מסוים, מה היה היום? וזה מאוד 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 ואליבל.
ברור.
אוי ובוי. זה הכל שקרים.
עשינו עליך קצת סטוקינג, אתה יודע. לא, אז יש לנו...
אז אופן ספייס מאז המעולם הייתה לי אופן ספייס. נגדו? זה פשוט...
אז הלכתי לעבוד בווי-וורק.
אז הלכתי לעבוד. זה מצחיק, אבל כשהיינו בווי-וורק, אז באנו ואמרנו, טוב, חבר'ה, אנחנו קשה לנו קצת באופן ספייס לעבוד וזה, אז נתנו לנו חדר. ופשוט עבדנו בחדר, כצוות, וזה היה פשוט הרבה יותר טוב. אבל כן, דיברתי על זה בהרחבה... אני אתן רפרנס פה למפתחים חסרי תרבות, יש פרק שישבתי ודיברתי שם על דברים זה, עכשיו מה שמצחיק זה שזה היה לפני הקורונה, ואחד הדברים שאמרתי שם זה כן, מחלות נפוצות יותר בקלות באופן ספייסים, וזה היה, אני צריך להפסיק לדבר על דברים כאלה, נראה לי.
הקרינה של הפצצות, כן.
כן, כן.
אוקיי, לי היה מאוד מאוד מעניין, ולדעתי היינו יכולים להמשיך עוד לפחות איזה חצי שעה, אבל אנחנו סוגרים את זה כדי שזה יהיה קצר ומעניין. כמו שכל השירים היום הם כמה, התקצרו לשתיים ומשהו דקות, משהו כזה, לפי הטיק טוק או אירוויזיון או whatever. אז אנחנו, יש לנו סטנדרטים.
כן, זה לפי האירוויזיון לדעתי.
אז אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, ולהגיד שהייתה שיחה סופר מעניינת, ותודה רבה.
תודה רבה, אני נהדר גם.
ואנחנו כנראה גם נעשה לך סטוקינג לאיזה פרק קצת יותר מתוכנן מתישהו. להיכנס קצת לעומק של הדברים, כי באמת לדעתי זרקנו פה המון 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 טיזרים, והיה אפשר להמשיך עוד מלא זמן. אז ממש ממש תודה, עומר. כיף לנו.
תודה רבה לכם.
ותודה רבה לנתי הסאונדמן, התותח אלקטרונים שלנו ולאולפני בייסליין. תודה רבה לתיקל, שמאפשרת לנו להרים את ההקלטות האלו. תודה רבה לך.
אני שם בדפציט הזה שלי.
ימים, ימים.